היום אנחנו נעסוק בחלק השני של דיני עבודה, שבדגש על מעמדם של חוקי המדינה העוסקים בעבודה, שהיום מבחינת דיני עבודה הם מאוד מאוד משמעותיים, ועיקרי שמם בישראל חוקי המגן, ואני אסביר למה חוקי המגן, למה אני קורא לזה דווקא חוקי המגן. זה לא השם שאני המצאתי, אבל להבדיל ממה זה. דיני עבודה במדינת ישראל יש להם שני חלקים. יש את הדינים הייחודיים לעבודה. חוק עבודת נשים, חוק פיצוי פיטורים, חוק הלנת שכר, שם חוקים ספציפיים לעובדים. יש חוקים כלליים שחלים גם על עובדים. למשל, איך נכרת חוזה עבודה על פי החוק? עיין בחוק החוזים. מה הזכויות של עובד כאשר הפרו את החוזה איתו, שפיטרו אותו במהלך החוזה, עיין, לחוק החוזים תרופות. כלומר, יש את המערכת הכללית של החוקים, שהם חלים גם על עובדים, ויש את החוקים הייחודיים, למשל, חוק פיצועי פיטורים, אפשר לומר שהוא סוג של, לא בדיוק נכון, אבל הוא סוג של תרופה להפרת חוזה למען העובד. אני אומר, זה לא בדיוק נכון, כי גם אם אתה מגיע לעובד פיצוי פיטורים, גם אם סוכם מתוך מראש חוזה ל-10 שנים, בסוף 10 שנים החוזה יסתיים, אף אחד לא יפר את החוזה. העובד מסיים את עבודתו, מפוטר, הוא אמור לקבל פיצוי פיטורים. אז יש שני חלקים. לחוקים הייחודיים של העובדים קוראים חוקי המגן. כשבית דין העבודה, שעוסק בדיני עבודה במדינת ישראל, עוסק במחלוקת בין עובד למעסיק, יש לו קומה ראשונה שהם החוקים הכלליים, יש קומה שנייה שהם החוקים הייחודיים של העובדים. מבחינה הלכתית, אני כבר אומר עכשיו, ברור שהחוקים הכלליים, כמו חוק החוזים, לא אין להם תוקף הלכתי. ובעצם בזה עסקנו בשיעור הקודם, שעסקנו בדיני עבודה בהלכה, תחילת עבודה, שזה קורא את החוזה, מה מגיע לעובד במקרה שמפטרים אותו במהלך תקופת העבודה, מה קודם מפטרים אותו לפני תחילת עבודה. כל הדברים האלה שהם בעצם מקבילים לחוקים הכלליים שחלים בדיני עבודה בחוק. בהלכה יש להם דווקא התייחסות ספציפית, בהלכה דרך בכל בדרך כלל לכל תחום, כמעט לכל תחום, יש לו את הדינים הייחודיים שלו. יש לו את מעשה הקניין שלו, את הדינים הייחודיים שלו. אז גם בדיני עבודה זה נכון. הקומה השנייה שהיא קומת חוקי המגן, דווקא החוקים האלה כן מקובלים על ידי הפוסקים ברמה זו או אחרת, ובהם אנחנו נעסוק היום. בסדר? ככה אנחנו מחברים בעצם את שני השיעורים שלנו. שיעור אחד עוסק בעצם במה שהחוק לא נותן לו התייחסות ספציפית לעובדים עלו, חלק מהתייחסות הכללית, ובזה עסקנו. והיום אנחנו נעסוק בהתייחסות הספציפית של החוק, והם חוקי המגן. אוקיי. לפני שאני אתחיל את המקורות ההלכתיים, חוקי המגן בעולם הם תופעה די חדשה. החוקים הראשונים נחקקו בתחילת המאה ה-19, 1800 ומשהו. אני אקרא לכם קצת יותר דברים קצת יותר ספציפיים, גם כדי שנבין למה בכלל חשבו שיש צורך בחוקי מגן. אבל מבחינה היסטורית הדעת נותנת שחוקי המגן בכל העולם הם תגובה למהפכה התעשייתית. אני אסביר בהמשך למה זה חשוב, אבל קודם כל מה הכוונה? עד המהפכה התעשייתית רוב האנשים הם בעלי משקים פרטיים, הם בעצם עצמאים, מבחינה כלכלית מה שנקרא היום הם עצמאים, כל אחד עובד במשק שלו, ומיעוט האנשים הם שכירים שעובדים בכל מיני משקים של אנשים אחרים. המהפכה התעשייתית יוצרת, משנה את המצב, אנשים עוברים חקלאות זעירה לתעשייה, ומבחינה כלכלית הם הופכים להיות מעצמאים לשכירים. ואני לא יודע אם אתם מכירים את כל כן, את המורשת הזאת של מיכות הפחם ושאנשים עובדים בהם 14 שעות ביום ויש שם תאונות עבודה אחת אחרי השנייה שנהרגים שם, כל הדברים האלה הם בעצם חלק מהמהפכה התעשייתית. זה לא היה קיים בתקופה הקודמת לפני כן, כאשר רוב האנשים היו, כמו שאמרתי, עצמאים. חוק המגן הראשון נחקק באנגליה ב-1802, רק כדי לסבר את האוזן במה הוא עסק, הוא קבע שבתעשיית הטקסטיל, ילדים בגילאים 9-13 יועסקו לא יותר מ-8 שעות עבודה ביממה, ונערים עד גיל 18 לא יותר מ-12 שעות ביממה. אבל התעשיינים התעלמו מהחוק. הוא בעצם לא תפס, כן, זה 1802, ורק 17 שנה, ב-1819 הגיע, ב-1833 הגיע החוק שבאמת פעם ראשונה נאכף, כלומר, כך כמעט 30, יותר מ-30 שנה, שקוראים לו Factory Act, שהוא קבע שאין להעסיק בכלל ילדים מתחת לגיל 9, ילדים מ-9-13 יעבדו עד 8 שעות ביום, ונערים מגיל 14-18, 12 שעות ביום, ולא יעבדו בלילה, לא משמרות לילה, וב-1844 הוא רוחב ונקבע שנשים לא יעבדו יותר מ-12 שעות ביום רגיל, ו-9 שעות בימי ראשון. חוק שכר מינימום הראשון, אני חושב שדיברנו על שעות עבודה ומנוחה, גם יש חוק כזה בארץ, נחקק ב-1894 בניו זילנד. עכשיו, למה אני מספר את זה? כי אני אומר, כשאנחנו שואלים את עצמנו מה העמדה ההלכתית ביחס לחוקי עבודה או חוקי המגן, אז כדי להבין למה, מה הביא אותנו עד הלום, אחרי זה אפשר להתווכח אם החוקים היום הם מוגזמים או לא מוגזמים. אבל אנחנו צריכים להבין שללא חוקי המגן, בגלל שיש מהפכה תעשייתית, בגלל שאנשים הופכים להיות שכירים, ילד בן 9 שעוזר לאבא שלו במשק הביתי, זה בסדר גמור. אנחנו מניחים שאבא שלו יעסיק אותו, קודם כל לא בתנאים שמסכני חיים, ודבר שמבחינת שעות עבודה, גם הוא יעבוד הרבה שעות, אבא שלו יתעלל בו. אבל ברגע שאנשים הופכים להיות שכירים בתוך מפעלים גדולים, למעסיק יותר אין לו שום עניין ושום אחריות לעובדים שלו, והוא מנצל אותם, מנסה להעסיק אותם כמה שיותר שעות. הכלכלנים יכולים להגיד, מה זאת אומרת, הוא לא מכריח אף אחד, מי שלא רוצה לעבוד שלא יעבוד. אבל כשמציבים לך את הברירה, או שאתה עובד, יעני ילד בן 9, יעבוד 12 שעות, או שאתה לא עובד בכלל, ואנשים צריכים את הפרנסה, אז אין לך ברירה בעצם. ואז באנגליה הרגישו שתחת המדינות שהובילו אותה מהפכה התעשייתית, שצריכים להתערב בזה. ואני אומר, ההתערבות פה שמדובר עליה, אני חושב שכל אדם שיש לו איזשהו מינימום של מצפון, אני לא חושב שמישהו יכול להרגיש שהחוק הזה הוא חוק רע. כן, שוב, אפילו לא מנע, רק עד גיל 9 אסור להעסיק ילדים, בגיל 9 מותר. רק השאלה היא רק כמות שעות העבודה ביום, זה הכל, על זה מדברים. אגב, בסין, המהפכה התעשייתית של סין, של העשורים האחרונים, היא בעצם גם התבצעה בחלקה על ידי ילדים, בילדים שעבדו בשעות מטורפות. כנראה שהיום זה קצת יצטמצם, כי המצב הכלכלי שמשתפר. אז אני אומר שצריך לראות את הצד השני. זה שילדים עובדים בסין, כשסין התחילה את הכניסה לתוך המהפכת התיעוש שלה, השכר ליום עמד שם נדמה לי $2 ליום, נדמה לי ככה זה התחיל, היום כבר יש שם מיליונרים בסין. זאת אומרת שהמהלך הזה הוא יכול שהוא מהלך מבורך בסך הכל, אבל גם מהלך מבורך אפשר לעשות אותו עם קצת פחות אגרסיבי. אוקיי, אז זה הרקע של למה בכלל יש דיני עבודה בעולם. עכשיו נתחיל מהקדמה, שהוא היחס הכללי לחוקי מדינה, ואחרי זה נראה ספציפית היחס לחוקי העבודה שלפנינו. ביחס, ואני חוזר פה דברים שכבר למדנו, אבל אני מניח שזה לא יזיק. יש מחלוקת, אני לא אתחיל מההתחלה. ההתחלה היא אמר שמואל, דינא דמלכותא דינא, ולאחר כן יש מחלוקת גדולה בראשונים, למה הכלל הזה הוא נכון? אני אומר שוב בקיצור, הרמב״ם והרשב״ם אומרים שדין הדמלכות הדינה בגלל שהציבור מקבל על עצמו את חוקי המדינה. התוספות מביאים את האור זרוע שאומר שזה בגלל שהמלך הוא הבעלים של הקרקע ויכול לומר לציבור, אם לא לאנשים, אם לא תשמעו לי מיסים לא תוכלו לגור בקרקע שלי. ויש שיטת רש"י שאומר שזה חלק ממצוות דינים. ויש שאלה מה כולל דין הדמלכות הדינה, האם הוא כולל גם פלילי, שאנחנו לא עוסקים בזה עכשיו, או רק דיני ממונות, גם בתוך דיני ממונות, האם הוא כולל רק מיסים, או גם דברים שבין אדם לחברו, שזה כבר מתחיל לעניין אותם, כי דיני עבודה ברובם לא עוסקים בדברים של המדינה יש בהם אינטרס, כלומר השלטון יכול להתקיים עם דיני עבודה ובלי דיני עבודה, הם עוסקים בין אדם לחברו. ובזה יש מחלוקת, האם יש תוקף חוקי המדינה גם בזה. ואחרון חביב, שאנחנו נתחיל מהרמה שפוסק פסיקה יחסית מרחיבה, ובמקור שהוא לא מסומל במספר אצלכם, שכתוב בו כך, דלא אמרינא דינא דמלכותא דינא, אלא בדבר שיש בו הנאה למלך, מקור ראשון בעמוד, או שהוא לתקנת בני המדינה, אבל לא שידונו בדיני עובדי כוכבים, דמכן בטלו כל דיני ישראל. הוא אומר, אני אומר מצד אחד אמירה מאוד מרחיבה, כלומר הוא אומר גם דברים שיש במנהל המלך, וגם דברים שבתקנת בני המדינה, גם דברים שבין אדם לחברו, יש להם תוקף של דינה למחות הדינה, אבל מצד שני הוא מיד, חייב להסתייג, כי אם אתה אומר תקנת בני המדינה, בוא נאמר שכל, אפשר להגיד שכל חוקי המדינה הם תקנת בני המדינה. אז בשביל מה, אז איפה נשארה הלכה? אבל הוא מקביל, אבל לא שידונו בדיני עובדי כוכבים, אם כן בטלו כל דיני ישראל. אז הוא לא מסביר לנו, אני אומר, הוא כן אומר, לא מקדים את כל חוקי המדינה, אלא רק דברים שיש בהם תקנת בני המדינה, אבל הוא לא מסביר מה זה זה ומה זה זה, נכון? איך נדע אם חוק הוא תקנת בני המדינה, או שהוא חוקי, כן, כל איזה דיני עובדי כוכבים שאנחנו לא מקבלים אותם. הוא לא מסביר את הגבול. השח, עכשיו צריך להבין, אז זה נכון, אתה צודק מה שאתה אומר יפה, שהוא בעצם מצטט פה את הרשב"א. הרשב"א מחלק בשאלה מאיפה החוק הגיע. הרשב"א אומר, אם אתה, אנחנו מקבלים את החוקים שהמלך מחוקק, ולא את החוקים של בתי המשפט, דמכן בטלו כל דיני ישראל. אז זה מה שהמילים באים משם, ואז זה עוסק במוסד. אבל תשים לב קודם כל שהמונח שלו, הוא לא מדבר על המוסדות אלא על התכנים, וגם לפי כל שיטה שנגיד, כלומר, גם אתה אומר שזה המלך, אצלך, כן, גם הרש בעצמו אומר, לא יכול להיות שאנחנו נקבל את כל חוקי המדינה, אם היה ככה, היה צריך להיות במקום ארבעה ספרי משפט ביד חזקה של הרמב״ם, שהם כמעט רבע מהיד החזקה, היה צריך טוב, שורה אחת, נא לחוקק חוקים, או כמו מצוות דינים של, 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 של בני נוח. מצווה לחוקק חוקים, תעשו חוקים טובים, ראי, יש חוקים בעולם, כשיש תורה כבר יש חוקים לגויים. יהודים, בני אדם יודעים לחוקק חוקים. אם הקדוש ברוך הוא הטריח את עצמו, לכתוב לנו כל כך הרבה פרטים של דיני ממונות, כנראה הוא מתכוון שככה זה יהיה. אני נחדד את זה, זה, לא, זה אומר בעצם שהדת לא סובלת את זה, להגיד שהתורה היא בינתיים, כן? היא עד שבני אדם יהיה להם שכל לעשות חוקים או לעשות מה שהם רוצים, בינתיים זה החוק. אי אפשר לקבל את זה, זה לא מתקבל על הדת. למרות שאחד מה שיש כמה בודדים שאומרים את זה, אבל לא מהחשובים של הדור, שאומרים את הסברה הזאת, אז זה לא מתקבל על הדת. ואז אנחנו נדרשים, אז אתה צדקת, שאפשר להבחין בין המוסד, וגם זו הבחנה חשובה שהיא נכונה ונראה אותה, אבל גם בתוך הרמה זה נראה, וגם בתוך הרשב"א שהוא המקור, שיש הבחנה גם בתוכן, כלומר האם החוק הוא תקנה או החוק הוא שורת הדין. הוא החוק הבסיסי, הוא חוקי עובדי כוכבים. אני עוד לא אומר, בסדר, אני לא אומר מה זה אומר היום, רק אומר, צריך להיות איזשהו כלל מבחין שיבדיל לנו את החוקים שהם תקנה משאר החוקים.
זה החילוק שלך, אז מי שאני חושב שזה
אומר
שהשאלה היא על עצם התקנה, אם היא טובה או לא.
לא, לא החזוניש, אבל אתה צודק, עוד רגע, שנייה. עכשיו, הרמ"א לשיטתו פוסק, אחד הדברים החשובים, שהוא מביא, הרמ"א, כמו שאמרתי, הוא פסיקה מרחיבה של דין למחות הדינה, אומר את זה למשל, שהעבדה ששטפה נער, צריך להשיב אותה אם זה חוק המלך, וכך נפסק גם ברמ"א, והוא אומר, ושם השח חולק עליו באופן חריף, בסימן עין ג' בדיני משכון, שמשכון, לפי ההלכה אפשר למכור אותו אחרי 30 יום, אם האדם לא פרע את החוב, והחוק של המלך אמר אחרי שנה. והרמ"א אומר, אנחנו מקבלים את חוק המלך. השח קופץ, אומר, מה פתאום, לא יכול להיות. פשוט זה לא יכול להיות. השח חולק מה שנקרא, אומר, אני חולק על הרמ"א בכל הרבדים. כלומר, אני חולק עליו בכלל, על עצם הסמכות של המלך להתערב בנושאים שבין אדם לחברו. זה בכלל, מה זה עניין של המלך? שיעסוק במיסים, לא בין אדם לחברו. ואז הוא כותב כך, וכל זה כתבתי לדעת הרב, הרב זה הרמ"א, עכשיו זה מקור המסומן אחד, אך לפי עניות דעתי דברי הרב צריכים לעיון, בעיקר הדין שכתב הרב שלא יוכל למוחו בפחות משנה, שהוא דבר תמוע מאוד לפי עניות דעתי. לכיוון לפי דין תורה יכול למוחו לאחר למד יום, איך נלמוד מדיני גויים לבטל דין תורה? חס וחלילה לא תהיה כזאת בישראל, ולא מבעל אותם פוסקים שסוברים, דלא אמרין הדין הדמלכותא, אלא רק בדברים שהם להנעת המלך, ולא בין אדם לחברו, פשיטה שדברי הרמ"א לא מתחילים, אלא אפילו לשאר פוסקים, לסוברים דאמרין הדין למלכות הדין בכל דבר, אני דווקא מה שאינו נגד דין תורתנו, אלא שאינו מפורש אצלנו, אבל לדון בדיני הגויים בכל דבר נגד תורתנו, חלילה ודאי לא יעשה כן בישראל. כלומר, הוא אומר חילוק, שאפשר אומר חילוק חדש, הוא אומר יש הבדל בין חוק שעוסק בנושא שההלכה כבר עסקה בו באופן פוזיטיבי, יש בו, כן, כתוב בהלכה, תוך כמה זמן אפשר למכור משכון, תשובה 30 יום. אז אתה בא ומשנה את זה? איך אתה מרשה לעצמך לעשות דבר כזה? לבין חוקים שעוסקים בנושאים שאין בהם הלכה מפורשת. הלכה לא התייחסה אליהם. עכשיו, החזוניש מאיר על זה ואומר, מה זאת אומרת? כל מקום שההלכה לא אמרה, אז התשובה היא, שאין דין כזה, כן? אם ההלכה אומרת שאתה לא חייב לשלם, נגיד, פיצוי הלנת שכר, אז זה אומר שהיא לא צריך לשלם, היא אמרה לא לשלם פיצוי הלנת שכר, איך אתה יכול להגיד פתאום לשלם? אז יכול להיות, אני אנסה ליישב את השח, ונאמר כך, שמה שמפריע לשח זה, ואני חושב שזה גם מאוד עומד ברקע שכל הדיון, כבר מהרשב"א, שכאשר אדם מתקן ומחליף את חוקי התורה בחוקי בני אדם, זה מבזה כבוד שמיים. ולכן המהות מושפעת המהות הרוחנית משפיעה להלכה. אז אם אתה, נכון, גם כמו שההלכה לא אמרה, היא בעצם אומרת שזה הכסף נשאר אצל בעליו. אבל כשאתה בא ואומר שם תקנה, אתה לא מתנגש, אתה לא אומר, הלכה אומרת, אני אומר משהו אחר. אתה אומר, הלכה לא התייחסה לזה, ישאיר לנו מקום להתגדר בו. כשהקדוש ברוך הוא אמר, אני, זה ההסדר הנכון והמאוזן שצריך להיות, ואתה בא וממציא הסדר חדש, אתה מבזק כבוד שמיים. ולכן, אולי זו סברת השח, אז אני אומר עוד פעם, השח חולק על הרמה מכל וכל, הוא אומר, בכלל אין סמכות למלך לחוקק חוקים בעניינים שבין בן אדם לחברו. אבל הוא אומר, גם לשיטת הרמה, איך זה יכול להיות שאפשר להחליף חוק, ההלכה אומרת ככה, אתה אומר הפוך, ממש מפורש. ומדבריו עולה כמובן, שבמקום שבו אתה לא מחליף את מה שההלכה אומרת, אלא מתייחס דבר שאינו התייחסות מפורשת, המצב מבחינה הלכתית יותר טוב. אחד הפוסקים החשובים, שדן בשאלה מתי יש מקום לתקנת בני המדינה, ומתי זה דיני עובדי כוכבים שאסור לקבל אותם, זה הרב הרצוג, אומר דבר נפלא, הוא אומר כך במקום מספר 2, המספר 2. עולה בדעתי בנוגע למציאות שנתחדשה בעולם המסחר והתעשייה דבר כללי, שמציאות כזאת ומצב כזה לא היה קיים בימי חז"ל. אף שאפשר לנו לקבוע דין בזה על פי הכללים שאינם תקנות אלא משפטים ממש, מכל מקום, מכיוון, לפני כן נעצור, נסביר על הכל. כאשר ישנו שינוי במציאות, שינוי טכנולוגי, שינוי חברתי, ומה שקרה, המצב כל כך השתנה מיסודו, במצב כזה, אמנם, ואני אומר בשלב ראשונה ואמינה, בשלב הזה אמנם, יכולנו, אם היה בא לפנינו מצב כזה, היינו שואלים מה הדין, היינו יכולים להסיק מתוך ההלכה מהי הדין גם במצב שהשתנה. אנחנו יכולים לעשות את זה. אבל מכל מקום, מכיוון שמציאות כזאת ומצב כזה לא היו קיימים בימיהם שחזל, ויש לנו יסוד לשער שלא היה מתחשש בימיהם, היו מתחשבים במציאות וקובעים תקנה משום תיקון העולם, יש לקבל דין המלכות בזה הממלא אותו הצורך שהייתה תקנה כזאת ממלאה. כלומר, ברגע שיש שינוי משמעותי, למרות שיכולנו לתת לו פתרון בדרך של היקש, בדרך של עסק מתוך ההלכה, שהוא בדרך כלל משהו קרה משפטים ממש, בכל אופן, במצבים של שינוי משמעותי במציאות, גם חז"ל היו מתקנים תקנות. ולכן גם המלכות יכולה לתקן תקנות, ודאי מדינת ישראל, שהיא, כמו שמי שזוכר, היא לא כמו כל מלך אחר, היא כמו מלך ישראל, או כמו טובי העיר, שהם שלנו. אז אנחנו ודאי לא רואים אותם בצורה עוינת, במקום שבו הם עוסקים בדברים, בתחומים שבהם המציאות מאוד מאוד השתנתה. ולמה הבאתי קודם, פתחתי בסיפור של הרקע של חוקי המגן בעולם, לומר לכם שחוקי המגן זה לא חוק בסיסי, שיש חוק בסיסי של הגויים ויש חוק בסיסי של התורה, ואז בעיניי אין שום שאלה שברור שצריך לעשות מה שהתורה אומרת, אלא זה משהו חדש, כן? זה סיפור של 200 שנה. שהוא תגובה למהפכה התעשייתית, שהיא שינוי חברתי וטכנולוגי. ובמצב כזה, המציאות כל כך כל כך השתנתה, שגם הגויים, כל העולם חשב, שפתאום צריך להתחיל להתעסק בשאלת שעות עבודה ומנוחה. למה לפני כן לא עסקו בזה? כי זה לא שאלה בסיסית, זה תגובה למצב חברתי וכלכלי שהשתנה. ולכן מצב כזה, וכמו שאמרתי עוד פעם, אני חושב שכל אדם סביר, היה רוצה מאוד לחיות בחברה שבה מגבילים שעות עבודה של ילדים ל-8 שעות ביום, לילדים מתחת גיל 13. אני חושב שיש מישהו שחולק על זה. ואני לא מאמין שכן, מישהו מחזה להם, לא, זה מצוין, שעבדו יותר, כמה שיותר יותר טוב. לא עולה על הדעת דבר כזה. ולכן, במצב כזה, זה תחום, תחום דיני העבודה, הוא תחום שבו המציאות השתנתה וצריך לתקן בו תקנות. אני אתן דוגמה לתחומים אחרים, שאולי נעסוק בהם בהמשך, למשל זכויות יוצרים. זכויות יוצרים זה שינוי טכנולוגי, המצאת הדפוס, גוררת את הצורך לעסוק בזכויות יוצרים. לפני כן אין דבר כזה בכלל. וכשהמציאות משתנה, ואגב, בזכויות יוצרים, גם חכמי הדור באותם תקופה תקנו סוג של תקנות, כאילו זה הסכמות, כדי להגן על זכויות יוצרים. באותו הדין והוא הטעם, גם כאן, יש פה שינוי. המצב הוא לא אותו מצב. אתה לא יכול לומר, מה שהיה נשאר. מה? מה? עכשיו, אגב, במקרה זה לא סותר דין תורה, כי באמת זה תחום, איך אני הבאתי את השח. אין, ההלכה לא אומרת שאסור לתת פיצוי פיטורים, היא לא אומרת כלום על פיצוי פיטורים, היא לא אומרת כלום על ימי מחלה, היא לא אומרת על שעות עבודה, היא לא אומרת כלום. היא אומרת, מה היא אומרת? הכל כמנהג המדינה. זה מה שכתוב. במקום שנהגו להשכים, להשכים, להריב, יריב, הכל כמנהג המדינה. היא לא אומרת שום דבר. היא לא אומרת אמירה פוזיטיבית. היא אומרת, תעשה מה שמקובל. בסדר? אז לכן, אוקיי. לכן זה שינוי, זה מצב שבו המציאות השתנתה, וזה שוב, רק כדי לחדד עוד יותר את הנקודה. שאלה איך קורטים חוזה עבודה שנמצאת במשפט הישראלי בדיני חוזים ונלמדת מהמשפט הרומאי שחוזה נחרט בהצעה וקבלה בעל פי, את זה אנחנו לא מקבלים, אנחנו אומרים זה לא תקנה. איך קורטים חוזה עבודה לא השתנה מהמאה מינוס, לפני הספירה, אחרי הספירה, מהשמונה עשרה, מהמאה השלישית, אותו דבר, לא השתנה שום דבר. במקום, כי לא, גם הם לא חושבים שצריך שם תקנה, זה מה שנקרא הבסיס. אז הבסיס של התורה הוא שחוזה עבודה נחרט בתחילת עבודה. באופן כללי נחרט במעשה ולא בדיבורים. אבל הקומה השנייה, אחרי שנחרט חוזה עבודה, מה עם זכויות העובד? הצורך בחוקי המגן הוא צורך חדש, אנחנו מקבלים שם את חוקי המדינה. אז זה, לפי דברי הרב הרצוג, זה מה שקורה. אגב, הרב יחזקאל סאן, נדמה לי, כותב ממש הפוך. יש איזה, אני לא זוכר את אחד הפוסקים החרדים, ממש כותב את ההתחלה, אומר, כיוון שיש פתרון בתורה לכל בעיה, לא צריך שום תקנות ושום דבר. אנחנו כדי ממש אותו הדבר אבל הפוך, אותה סברה מחי הפוך. טוב, ההבחנה שנאמרה פה בין חוקי המדינה לבין בתי המשפט מופיעה אחד המקורות המפורסמים יותר, זה שוט מריז אנזיל, סימן ד' במקום מספר 3, וכותב כך: כל מי שיש לו עיניים לראות ולב להבין בדברי הפוסקים ראשונים ואחרונים יראה ויבין שדעת כולם שווה דלשך דין דמלכות הדינה בדבר חוק ומשפט חקוק מאת המלך מפורש וברור בלי שום ספק ושיקול דעת, אבל בדברים התלויים בשיקול הדעת מהשופטים הממונים בערכאות שמחזיקים בדינים שסדרו להם חמים הקודמים בספריהם, כמו שיש להם קצתם מהיוונים, קצתם מהרומיים, קצתם שחידשו להם לפי מצב המדינות ודנים על פיהם בשיקול דעתם, מעולם לא עלה על דעת איש ישראל שיש לו קצת מוח בקודקודו לומר עליהם דין למלכות הדין, אבל הם הם ערכאות שנוחרים. הוא מבחין בין חוק המדינה לבין, אפשר לקרוא לזה פסיקה, פסיקת בתי המשפט, פסיקה חקיקתית, כל הדברים שהגיעו בתוך בתי המשפט. מה טעם הדבר? הוא לא מסביר מה שזה ככה, אבל מה טעם הדבר? אני מציע שגם בהלכה, הלכה הרי מאפשרת ואפילו תומכת במצווה למנות מלך, כלומר להקים מוסד פוליטי שגם עוסק בחקיקה. זה דבר טוב. ולכן כשחכמי הלכה מסתכלים על המוסדות הפוליטיים, הם מסתכלים עליהם כמוסד מאוד מאוד חיובי. וממילא גם מוסד שיש לו מקום לחקיקה שלו, יש לו סמכויות. אבל המוסד השיפוטי בהלכה הוא מוסד דתי. שאנחנו כמובן, כשאנחנו אומרים את זה, אנחנו מתכוונים בדרך כלל לסנהדרין. אבל גם שאין סנהדרין, הם בתי הדין. המשפט לאלוקים הוא, ולכן המוסד המשפטי הוא מוסד דתי, ולכן ההלכה יחסית מאוד מקבלת את המוסדות הפוליטיים ומאוד מאוד עוינת את המוסדות המשפטיים שהם לא יהודיים דתיים. כולם מכירים את המושג ערכאות, כן? אתה פעם בשלושה חודשים או ארבעה, לא יודע, חצי שנה, יש איזה מאומה קטנה סביב הסיפור הזה עם בתי המשפט במדינת ישראל, כן ערכאות ולא ערכאות, אבל העובדה שהעימות נמצא על הציר הזה עם בית המשפט היא, אגב, לא בגלל תוכן הפסיקה של בית המשפט, אלא בעצם העובדה שהמשפט אלוקים אמור להיות, המשפט אמור להיות מוסד דתי. ולכן יש עימות. עכשיו, הדבר הזה יש לו משמעות עצומה בדיני עבודה, כיוון שחלק, אני אתן דוגמה, חלק מדיני עבודה הם בעצם, יש דברים שמופיעים בחוקים, ודברים שהם תוצאה של הפסיקה של בתי המשפט. הרבה פעמים, במדינת ישראל, אחרי שבית המשפט כבר פסק משהו, מחוקק לא תורח לכתוב את זה במפורש בחוק. הוא אומר, כולם יודעים שככה עושים, אחרי שבית המשפט העליון אמר, זה ככה. דוגמה מובהקת, דיני עבודה, בחלק מדיני עבודה כתוב במפורש שהם בלתי ניתנים לוויתור. בלשון לועז, הם קוגנטים. דוגמה הכי מובהקת שכל אחד מכיר, שכר מינימום. שכר מינימום, מה הוא אומר? מה אומר שכר מינימום? שגם סיכמת שכר יותר נמוך משכר מינימום, אתה תקבל שכר מינימום. נכון? בהסכמה אפשר הכל. מסתכלים שלמרות שסיכמת לעבוד תמורת 4,000, אתה תקבל שכר מינימום. זה אומר שהחוק הזה הוא קוגנטי. בדיני עבודה יש חוקים מסוימים שהם קוגנטיים. הגיע נשיא בית המשפט העליון אהרון ברק, ואמר, בשמה חוקקו את חוקי המגן? בשביל להגן על העובד. אם המעסיק יכול לפתור את עצמו מחוקים שהם לא קוגנטיים, הרי זה כאילו החוקים אינם. בשביל מה חוקקו אותם? הרי כל מה שכתוב שורה אחת בכל חוזה, בכל חוזה עבודה, עובד, לא חלים עליו כל חוקי המגן, נגמר הסיפור. לכן אמר אהרון ברק, כל חוקי המגן הם קוגנטים. עכשיו, וזה הפך להיות, זה בית המשפט העליון, זה הפך להיות מה שנקרא הלכה במערכת המשפט הישראלית, והחוק לא תוקן, נדמה לי שאני חושב שזה כדבר פשוט, כי המחוקק יודע שזה כבר ככה. זאת אומרת, זה לא שזה חזר לכנסת שישבה לדון אם מקבלת את הפרשנות הזאת או לא. גמרנו, this is it. ככה זה כבר, זה מתנהל ככה, אני לא יודע, 20 שנה. אין על זה שום ויכוח. יש גם דברים שבית המשפט המציא מאפס ממש, שדוגמה את זכות השימוע. זכות השימוע, שיש לעובד זכות לדעת למה המעסיק רוצה לפטר אותו לפני הפיטורים. כן? כדי שתתת לו הזדמנות, אולי הוא יסביר שזה טעות, חושבים שהוא עשה משהו, לא עשה, או שהוא לא ידע שהוא צריך לעשות, עכשיו הוא יעשה. וזה אגב זכות מאוד מאוד מביכה מעסיקים. הרבה פעמים מעסיק אומר, תשמע, למה אני רוצה לפטר אותך? כי אתה גנב, אני לא רוצה להגיד לך את זה. או כי אתה בטלן, או כי אתה, כן, תעשה לי המון, זה דברים, אני רוצה, זה ממש לא נעים לשבת מול בן אדם, תספר לו את זה. אז יש כאלה שמורחים, אז מורים לו לא, או אלא תשמע, אנחנו עכשיו עושים רי ארגון פה בחברה, אנחנו, אתה יותר מדי טוב בשבילנו, וזה וזה, כן, כמו בשידוך, כמו בדייטים, אז הם מנסים למרוח, לא רוצים להגיד לבן את האמת, ואז העובד צועק גוואלד, זכות השימוע, עכשיו זכות השימוע מוצאה, בבית המשפט, באומצה בבתי המשפט, היא בחרה בכלל את הזכות של עובדים, יש זכות שימוע לעובדים שיש שם קביעות, אבל בית המשפט תחיל אותה על כל עובד. אני לא בטוח שהחוק הזה הוא מוצדק, כלומר זה יפה בסברה להגיד את זה, אבל הרבה פעמים אתה אומר, מעסיק רוצה לפטר, זכותו לפטר כל אחד, נכון? גם סתם, אפשר לפטר כל אחד שרוצים. עכשיו, אתה דורש מהמעסיק להגיד לעובד את מה שהוא חושב, או לשקר לו, אגב, גם את זה אפשר לעשות, כן? אז עובדים, כאילו שאתה מתעסק עם עובדים שמכירים את החוק, אז אתה אומר, בסדר, אין בעיה. שלום, אנחנו החלטנו לפטר אותך בגלל שאנחנו עושים צמצומים, ולתנו אתה תוכל פחות להשתלב במבנה החדש של הארגון. יש לך מה להגיד לנו, תודה, רושמים את זה, תודה רבה, ואז פטרים אותו. אבל זה דברים שהגיעו מבית המשפט, ולפי אמרי זנזיל, כל הדברים האלה אין להם שום תוקף. אבל יש לנו דבר חתם סופר, אני אומר שזה התכוונת קודם, שחתם סופר כותב ככה. מתחש שהוא למחלוקת הבסיסית בדין המלכות הדין, ואומר, רח הרן בן דרים כתב וזה לשונו, וכתבו אותו עושה דווקא במלך אומות העולם, שם יש דין המלכות הדינה, אומר דין המלכות הדינה מפני שהארץ שלו, ויכול לומר לי, אם לא תעשו מצוותיי, אגרש אתכם מן הארץ. אבל מלכי ישראל לא, לפי שארץ ישראל כל ישראל שותפים בה. מכל מקום נראה לי, זה לא פליג אלא במיסים ומכס, שמטיל על כורחם. שם הסביר לזה נושך לומר, בני המדינה ניחה להוא אלא משום שהוא אדון הארץ. אם כן יש לחלק בין מלכי ישראל למלכי אומות העולם, אבל במנהגים ונימוסים, כמו בבא בתרא נ"ד עמוד ב', ששם מדובר על קניית קרקע בשטר, מודרן דעתה משום דניחה להוא, ואין לחלק בין מלכי ישראל לאומות העולם. אומר הר"ן, אומר החתם סופר קודם כל אמירה עקרונית. יש, קודם ראינו שיש פוסקים שאומרים, חוקים של להנאת המלך יש להם תוקף, חוקים של לטובת בני המדינה אין להם תוקף. אומר הר"ן, הפוך בדיוק, אם החוק לטובת בני המדינה, כולם מקבלים אותו מרצונם, עושים את זה לטובת בני המדינה, ודאי שהציבור מקבל את זה, לכן אין פוסק שיש תוקף לחוקים האלה. ואז הוא דן בחוק ספציפי שעסק בהגבלת התחרות החופשית באיזה קהילה, והוא כותב, ולחוק הזה, נאי אלה עד עידן, דלא מבעד התיקון שתקנו שרי הקומידת, להגביל את התחרות, אל תגידו שהוא נגד דין תורה, אלא כתורה עשו. ואילו באו לפנינו, היינו גם כן מתקנים כן. הוא אומר, החוק הזה הוא חוק טוב, והחוק הזה שגם אנחנו חכמי ההלכה היינו מתקנים כמוהו. והוא מבין לזה הרבה דוגמאות, שבהלכה למשל תקנו, כולם מכירים, את משמרות הכהונה. מה זה משמרות הכהונה? אז אתה בעצם מגביל את התחרות. במקום שכל הכהן יוכל לבוא וכל כהן יוכל לעבוד, אמר דוד המלך, אנחנו נעשה סדר, יש משמרות כהונה, כל אחד יש לו את השבוע שלו, אין תחרות בין המשמרות. אז מגביל את התחרות, מפה אנחנו לומדים, כך אומר החתם סופר, שהגבלת התחרות היא מצוינת. כן, זה לכל הקפיטליסטים שבינינו. תדעו לכם שבמאה ה-19 חשבו כולם שהגבלת התחרות זה הדבר הכי טוב. אחרי זה משתנה, מגיע היד הנעלמה וכו'. מה אבל מחדש לנו החתם סופר? שיש חוקים שאנחנו, בדרך אנחנו, עד החתם סופר אנחנו כל הזמן מסתכלים על התהליך של חקיקת החוק. מי חוקק אותו? המלך או בית המשפט? או באיזה תחום הוא עוסק, בתחום שצריך בו תקנות, תחום חדש, או בתחום שבו לא צריך בו תקנות. זה מה שנקרא, זה ביקורת פרוצדורלית. אני בודק את הפרוצדורה ולא את המהות. החתם סופר הוא הראשון, תמיד ידיעתי, שאומר, אני בודק את המהות של החוק. החוק הזה הוא חוק טוב או חוק רע. וזה כבר באמת מטיל על הפוסק אחריות כבדה. כלומר, לבוא ולהתחיל להגיד, אני יודע אם חוק הזה הוא טוב או רע, זה דבר לא פשוט. אבל מה כוחה של האמירה הזאת? בשביל מה אני צריך להגיע לה בכלל? הרי אני יכול ללכת לאישור, נגיד, הפרוצדורה היא תקינה, האנשים המוסמכים תקנו בתחום שבו היה שינוי, גמרנו. למה אני צריך להגיע לשיפוט הבסיס של תוכן החוק? ופה אומר לנו את זמין חת יצחק מראשי העדה החרדית, זה דבר נפלא, שהם מאוד מרחיבים, בעקבות החתן סופר, מרחיבים את דינה למלכות הדינה. כן? הם יכולים להיות נגד המדינה, אבל לקבל את חוקיה, אין להם שום בעיה עם זה. והוא כותב ככה, אומר, כל החילוקים שאנחנו מכירים, שהם האם המלך חוקק או בית המשפט חוקק, האם החוק הזה הוא חוק ישן או חוק חדש, הוא אומר, כל זה, הוא אומר, אני קורא מתחילת השורה השנייה, באמצע השורה השנייה, וזה אני מדלג, נראה דבזה, דלפי דברי החתם סופר, בתשובה שם, הובאו בדברי כבוד תורתו, וכתב בדברי הרן, שכל החילוקים, שהמחלוקת רן, הרן והרמב״ם, האם דין המלכות הדין החל בארץ ישראל, אז החתם סופר אמר, כל זה רק במיסים וארנוניות שמטיל על כורחם, אבל המנהגים הנימוסים, עודי הרן דתם משום דניחה להו, לא שייך לחלק בין מלכי ישראל לאומות העולם, אין שם, אם כן כמו כן, לא שייך לחלק כל החילוקים הנעל, כבן נניחה להו, הרי הם המקבלים עליהם, יהיה ממי שיהיה, כך נראה לעניות דעתי. כלומר, אומר המנחת יצחק, ברגע שיש חוק שהוא חוק טוב, והציבור מעוניין בו, גם אם זה בא, לא מעניין אותי, הפרוצדורה כבר לא חשובה. מאיפה שזה הגיע זה טוב, ואני לא קראתי, ותסתכלו ממש בתחילת השורה, או נקרא שוב את השורה הראשונה. גם מה שביא מהפוסקים שמחלקים, בין חוק מלכות קבוע, ונגזרת תגמון נפישה, ובין דינה דמלכות הדינה, ובין דינה דערכאות, כל החילוקים האלה לא קיימים כאשר חוק הוא חוק טוב. כלומר, בעצם מחדש לנו חתן סופר, יש לנו שני מסלולים. מסלול אחד הוא מסלול של מתן תוקף לחוק על בסיס, בגלל ברגע שהוא עומד בדרישות הפרוצדורליות. חוקקו אותו, האנשים המוסמכים, בתחומים המוסמכים, אז אני לא בדק מה החוק אומר. דוגמה, נגיד, חוק זכויות יוצרים. המציאות היא מציאות חדשה, הכנסת יש לה סמכות של דינה מלכות הדינה, חוקקה חוק, מבחינתי החוק הזה תקף. אלא כן, מישהו יראה לי במפורש משהו שזה דבר יפתיע אותי, שהחוק הזה הוא מנוגד לדין תורה. כן, אז אני אסתכל, לפי השאר, צריך שהוא לא יהיה הפוך מדין תורה, אבל זה כל זה פרוצדורה. אני לא מסתכל עם החוק, אבל זה מוצא חן בעיניי. יש מסלול שני, הוא מסלול החתם סופר, שאומר, עזוב את כל הפרוצדורה, לא מעניין אותי מאיפה החוק הזה בא. הוא בא מבית המשפט, הוא עוסק בתחום כזה, בתחום אחר. אם החוק הוא חוק טוב, אני מקבל אותו. אוקיי, זה קצת, אני אומר, מבחינת הוודאות המשפטית, בנאדם שבא לדין תורה, הוא אומר, רגע, איך אני יודע עם הרב שאני יושב מולו, הוא חושב שזה חוק טוב ולא חוק טוב. פרוצדורה יותר קל לבדוק, כי זה דבר יותר, הוא עובד לפי כללים. אבל פה זה אומר לפי דעה, כן? אתה חושב שזה טוב ולא טוב, אבל מצד שני זה נותן כוח לפוסק, ואם פוסק מפרסם פסקי הדין שלו, כמו שעושים בחלק מבתי הדין, אז אתה גם יכול לדעת שזו עמדתו. והדבר הזה פותח פתח גם לקבל את פסיקת בתי המשפט.
זה חוק טוב, יותר אם זה
ניחה
לציבור.
נכון, אבל איך אני... למשל, אני יכול להגיד, אם הכנסת שותקת... לא, אבל קודם כל, צריך להסתכל. החתם סופר עצמו אומר, אני הייתי מתקן חוק כזה בעצמי. על זה הוא אומר, הוא מגיב הרי לחתם סופר. נכון? עכשיו, אתה צודק, הוא גם אומר את מה שחתם סופר אמר קודם, שהוא קיבל את זה מרצונו. אבל אני אגיד את הדוגמה שאמרתי קודם. אם בית המשפט העליון אמר שצריך כל החוקים קוגנטיים. הכנסת מקבלת את זה. לא, אתם יודעים, זה אפילו לא ויכוח פוליטי. אתם שמישהו שמע את זה פעם לפני שאמרתי לכם את זה. זה לא כמו ביטולי חוקים, כן, שהמהפכה החוקתית. יש איזה ויכוח, אז זה יש צעקות עד היום. על החוק הזה, כולם שותקים. מה זה שותקים? למה? חושבים שזה ככה צריך להיות. אגב, גם הסברה היא סברה סבירה. מה התועלת של חוק אם הוא לא קוגנטי, כן?
כולם שותקים,
כי שמעת
ימין כלכלי בכנסת ישראל.
נכון. דמוקרטיה, אנחנו באמת דמוקרטים. אוקיי? עכשיו בואו נעבור בזריזות, באופן ספציפי, אלא שדיברנו באופן כללי על חוקי המדינה, עכשיו חוקי המגן. יש מחלוקת משולשת ביחס לחוקי המגן. דעה ראשונה, אפשר לקרוא לה דעה החרדית, אומרת, לחוקי המגן אין תוקף מצד עצמם, מצד חוק. יש להם תוקף בגלל שהם מנהג המדינה. הנפקמינה היא שכמו כל מנהג, המנהג מחייב עד שמסכמים אחרת. וכך כתוב בפסק דין של בית הדין הרבני הגדול, שעסק, זה ויכוח שהופיע אגב פורסם בתחומין, הוא פורסם פסק הדין שבית הדין קמה שבו הוויכוח, שהוכרע שם שכן יש תוקף לחוקי המדינה, ואז מגיע לבית הדין הרבני הגדול פוסק שאין. הנושא הוא, וזה נושא שעד היום לא נגמר, אפשר לראות אותו מדי פעם בתקשורת, העובדות, אחת זה העובדות החרדיות, ברשתות החרדיות, בית יעקב וכו', שהן מקבלות שכר שלא על פי חוקי המדינה. ואז בא, היה שם סיפור נדמה לי, שבא עובדת וטובעת את הרשת, והרשת אומרת, לא סוכם במפורש שלא תקבלי, אבל סוכם, את יודעת שיש פה מנהג, מנהג הרשת, מנהג הרשת, לא לשלם את כל מה שהמדינה מחייבת, ואת נכנסת לדעת כן לתוך הרשת שלנו, ולכן זה מה שתקבלי. בבית הדין האזורי, מה שקרה, המחוזי, העובדת ניצחה, בבית הדין הגדול היא הפסידה, הפכו את פסק הדין, ואמרו שאין תוקף לחוקי המדינה, אלא ביותה מנהג, ונקרא את הדברים. מה?
אתה מדבר שהמשפט היה במערכת רבנית, לא ב...
בטח, בית המשפט לא מעין אותו כלום. אשר לטענה, מקור 6, אשר לטענה שיש כאן משום דינה דמלכות הדין, לדעתי אין לראות בחוק הפיצויים משום תקנת הציבור, אני מדגע על הסוגריים, וממילא לא חל על זה דינה דמלכותה, וכל שכן שלושך דינה דמלכות על מה שקבע שופט אחד, אתם עכשיו מבינים מה מדובר, שגם אם ויתר עובד על זכות הפיצויים אין על זה תוקף, וזה בניגוד לדין תורה, שכותנה שבאמון תנאו קיים, כפי שביא הרב אליעזרוב בדעת המיעוט. לאור האמור יש להסיק כמסקנה דעת המיעוט, שאין לחייבת הנתבעת לשלם לטובעת מעבר למה שמקובל לשלם לכל הגננות בעבר ובהווה, אך אם יש לטובעת טענות שקופחה גם מעומת יתר גננות, עליה להגיש תביעותיה לבית הדין האזורי שידון בדבר. אוקיי, אז זה עמדה אחת, אפשר לקרוא לזה עמדה חרדית, שאומרת חוקי המגן יש תוקף רק כמנהג, ממילא אפשר להתנות עליהם. אני אגיד מילה אחת, הזה יש על זה בביקורת, ביקורת בעיקר מצד אנשי המשפט העברי באקדמיה. צריך לזכור עוד משהו אחד מבחינת מה שכאן ניתוח של המשפטי הלכתי פוליטי של הסוגיה. צריך להבין שאם בית הדין הרבני פה פוסק לטובת העובדת, הוא ממוטט באותו פסק דין ככל הנראה את כל מערכת החינוך החרדית באותו רגע, כלומר כי פשוט כולם נעמדים אחורי הבתור ואומרים אוקיי, בית הדין כבר פסק, נא לתת לי את מה שמגיע לפי חוקי המדינה. הם לא, מבחינה כלכלית לא בנויים לזה, זאת אומרת המערכת לא ערוכה לזה, לכן הם לא, ולטיל, כלומר שאני דעתי גם שופט, כן? שום שופט ושום דיין לא יכול לקחת על עצמו אחריות כזאת, גם שופט במדינת ישראל, לא, אין שופט שיגיד לך פסק דין, איך דוגמה למשל את הפוליטיקה, תשעת הבתים באופרה, בית הדין משפט העליון כותב שמה תשעת הבתים, תשעת הבתים יושבים בתוך מאות בתים שהם כולם באותו מעמד משפטי, אלא מה אומר בית המשפט? הבתים האלה, אני מורה להרוס אותם כי הם הוכלסו לאחר מתן פסק דין. כי בית המשפט אומר, אני מבין שלהרוס 500 בתים זה החלטה גדולה מדי, אני לא רוצה לקחת אותה עכשיו, לא רוצה לקבל כרגע החלטה כזו. ולכן ברור שיש פה, כלומר, לכל דיין ושופט, השיקול הזה עומד לנגד עיניו, מה עושים איתו זה שאלה, אבל צריך להבין, בכל מערכת משפט אתה חייב לשקול את זה, יכול להיות שאתה צריך לומר, תשמעו, אני אומר לכם את זה, אני מזהיר אתכם, שבעוד 10 שנים, יש לכם 10 שנים להתארגן, ובעוד 10 שנים אני משנה את המצב. יש קושי עצום לאיש משפט לפסוק, לתת החלטה שיש לה משמעות, שהיא משנה סדרי בראשית, במכה אחת, כמו שבעצם משמעות של התמוטטות כלכלית, דברים שאי אפשר יהיה לעמוד בהם בכלל, זה לא פשוט, בסדר? אז לכן צריך להבין, יש פה הקשר, אני לא חושב שהם כותבים את זה, הם אגב מאמינים בזה, הם באמת חושבים שדיני הדמוקרטיה הדינה בארץ ישראל, אבל צריך להבין שהאפשרות התיאורטית אפילו, לפסוק ככה, אני לא חושב שהיא בכלל קיימת בשום אגב בשום ערכה, אני לא חושב שבשום ערכה אזרחית, דתית, מישהו היה אומר, אני חותם ואני מוטט את כל המערכת, כל מערכת החינוך. טוב, אז זה גישה ראשונה. גישה שנייה, גישתו של הרב אוריאל אבי, שהוא דיין ציוני, פרסם בספרו עטרת דבורה, מי שקצת מכיר, הסיפור של הגט מצפת, הוא כתב אותו, והוא כותב כך, אילו שלילת תוקף ההסכם לוויתור על הזכויות הייתה מוגנת בחוק, הרי שהסכמת נבחרי הציבור בכנסת דינה כהסכמת טוב העיר, ואז יש הגנה ולוויתור אין משמעות, אין סמכות. אך לפסיקה של בית המשפט מסוג כזה, שיצירה של המערכת השיפוטית, אין מעמד של הסכמת בני העיר. אוקיי? כלומר, עמדתו היא, יש תוקף חוקי לחוקי המגן, אבל רק לחוקים שחוקקה הכנסת ולא לפסיקת בתי המשפט. ופסק דין של ארץ חמדה, שאפשר להגיד שזו הגישה השלישית, שאנחנו רואים אותה מתחילה פה, יושב שם הרב יעקב אריאל, הרב אהרון כץ, הרב שלמה ישון, שלושה דנים חשובים, כותבים כך, מקור 8, למרות האמור, יש לראות בהסכמת חוקת העבודה לפחות מנהג המדינה, וכן, וזה העיקר, תקנת הקהל, שהחוקים האלה הם מנהגות רואים והגונים, וצריך להוסיף בעניין זה שהציבור המאורגן מוסמך להתקין תקנות המחייבות את סדרי ההתנהלות של היחידים והציבור, כמו שקבע הגמרא בני העיר, ואפילו מקצתן כגון בעלי אומנות אחת, רשאים להתנות ביניהם תנאים ולתקן תקנות. פה אנחנו לא רואים את האמירה המפורשת, אבל במקור 11, שאומר נראה אותו באופן יותר ספציפי, מצטטים כבר את החתם סופר. ובמה שאתה מצטט את החתם סופר, ואתה אומר, החוק הזה, לא רק שהוא עומד בדרישות הפרוצדורליות, אלא חוקי המגן הם חוקים טובים, ממילא אתה שומע לעצמך את האפשרות, שאני לא מכיר שנכתבה מפורש, את האפשרות לומר שגם פסיקת בית המשפט, שהפכה להיות חלק מהמקובל במדינת ישראל, יכולה להיות בעלת תוקף הלכתי. אז וכן, לפנינו 2.5 גישות. גישה אחת מפורשת אומרת, זה מנהג, וזו הגישה החרדית, אפשר לראות את זה בכל התלמידתי, בכל ספרות ההלכתית החרדית, שחוקי המגן יש תוקף כמנהג, אבל אם יש התנאי מפורש, הם בטלים. הגישה השנייה של הרב אוריאל אבי, שלחוקי המדינה יש תוקף, בתנאי שעומדים בדרשות הפרוצדורליות, שהם חקיקת הכנסת, זה כלל ראשון, אבל לא פסיקת בתי המשפט. ובארץ חמדה, בראש מסתמכים גם על החתם סופר, אמרתי 2.5 גישות, יש אפשרות לקבל גם את פסיקת בתי המשפט, במקום שבית הדין יחשוב שהיא פסיקה נכונה וראויה. אלה שלושת הגישות. עכשיו בואו נראה, התייחסו את החוקים ספציפיים. אני אומר, זה מעניין מה שאני הולך להראות לכם. מה אני בעצם בא להראות? אני חושב שאני רוצה להראות שבתי הדין חושבים על הרבה מאוד מחוקי המגן, קודם כל שהם חוקים טובים. וזה אחד, ושתיים, שאם הם לא, גם הם לא טובים, אז לפחות הם מותרים. אז בואו נראה, נתחיל לאט לאט. לגבי חוק פיצויי פיטורים, אומר ספר החינוך, דבר נפלא, במקום מספר 9, ונוהגת מצווה זו, מצווה זו זה מצוות הענקה, שעבד עברי כאשר הוא מסיים את עבודתו, מקבל מתנות מהמעסיק שלו. מצווה זו בזכר ונקבות בזמן הבית, שאין דין עבד עברי נוהג אלא בזמן שהעובד נוהג, כמו שכתבתי במה שקדם, מכל מקום, אף בזמן הזה, שאין עבדים, ישמע חכם יוסף לקח, שאם שכר אחד מבני ישראל ועבדו זמן מרובה ומועט, שיעניק לו בצאתו מאמו, מאשר ברכו השם. כלומר, הוא מסיק מהעבדים אל העובדים. ובעקבות זאת, פסק דין, שבית הדין הרבני הגדול, שיושבים בו, אתם רואים את הדיינים החשובים, הרב עובדיה, הרב קפח, הרב ולדנברג, והם כותבים, ועוד זאת, עניין מנהג הענקה שפיצויים לעובד עם פיתוריו, מצינו לו סימוכין בתורה ובהלכה, ובדברים פרשת ראה אצל עבד עברי. הם מצטטים פה, ואז מביאים את ספר החינוך, ומסיים בסוף ספר החינוך, ומצטטים את זה גם לעובדים, לא רק לעבדים, גם לעובדים, ואז בפסקה השנייה הם כותבים, הרי שהחינוך משמיענו, נימה לשמע, ולהוסיף לקח, מדין עבד עברי לכל שכיר ועובד, להעניק לו בצאתו ומבידו מאשר ברכו השם, ולא עוד אלא שאין חילוק בזה עם עבדו זמן מרובה או אפילו מועט, ומינה שגם אין חילוק בין עם עבדו במשרה שלמה יום שלם ובין עם עבדו חלקית חצי יום. במיוחד חינוך שם רצה מתחילה לומר דברי החינוך אמרו לפי שתת התוספות ומוכר עבדו. בקיצור, אומר אמון לפי כל השיטות זה נכון, שראוי לתת לעובד פיצויי מתנה, שהחוק קורא לה היום פיצויי פיטורים, מי שלא יודע, זה חודש, שכר חודש עבור כל שנת עבודה. אגב, מעסיקים מסודרים, יש הרבה מעסיקים מסודרים, עושים הפרשה כל חודש, מפרישים לקרן הפיצויים, קרן הפנסיה, עבור הפיצויי פיטורים, 8.3 מהשכר החודשי, וזה מצטבר בקרן הפנסיה, והמעסיק לא צריך להוציא מהכיס שלו את הכסף, זה פשוט יושב שם ומחכה. אני אגיד, אז הערה אחת, לפי שורת החוק, שורת הדין, מגיע לעובד לקבל את זה רק אם הוא מפוטר ולא אם הוא יתפטר מרצונו. אבל הרבה מאוד מעסיקים נוהגים לתת את זה גם כאשר העובד מתפטר, ודאי כשזה כבר נמצא בקרן הפנסיה, יש כאלה, תלוי, רק אם העובד הוא כן, מעל או משהו כזה, אז המעסיק, אז גם בתי המשפט נוטים יותר להעמיד על שורת הדין שהמעסיק יקבל את זה חזרה. והצעה טובה כמה שמלן, כן, כשאתם מסתכלים, לא יודע, מישהו כן כבר ראה את פעם את הקרן פנסיה שלו, אבל כשתתחילו לראות את זה, ההפרשה לפנסיה הוא כמעט 40% מנה, זה בעצם מהפיצויים. ולכן לא כדאי, למרות שאפשר למשוך את זה ולהשתמש בזה, צריך לחשוב טוב, כי זה 40% מהפנסיה שלו. נראה לי לחשוב טוב לפני שמשתמשים בזה, כן, כאילו כסף זו, אתה מתפטר, אתה אומר, יאללה, אני יכול לקבל פיצויי פיטורים לך לחגוג, כדאי לחשוב אם לעשות את זה או לשמור את זה, כי תצטרכו את זה בעזרת השם. טוב, אז זה חוק פיצויי פיטורים. חוק שני, חוק עבודת נשים. חוק עבודת נשים, כולם, אני מניח, זה חוק מאוד ידוע יחסית, שאסור לפטר עובדת בהיריון, וכותב על כך בית הדין ארץ חמדה, בצפת, וזה צוטט בפסק דין על ידי הרב אריאל. החוק הנ"ל מטרתו להגן על זכויות אישה הרה, ולכן הוא נראה לנו תואם לחלוטין את רוח התורה והמסורת היהודית, רואה בלידה ובפריון ערכים נעלים, פגיעה בנשים הרות תמעט הילודה, מציאות שאינה יכולה להתקבל על דעת תורה. וכן נראה שאם היה כוח וסמכות הפוסקי הלכה עם עצמם, הם מתקנים חוק ברוח דומה, ודומה של החוק זה גם כן היה אומר חתם סופר דבריו ושנאמו במקום ויחס לחוק מסחרי מסוים, וזה שגם אנחנו היינו מתקנים כן. עכשיו אני אומר, זה דבר, דוגמה האמירה הזאת היא דוגמה, דוגמה אמיתית, צריך להבין אותה, שכשפוסק הלכה מסתכל על החוק, הוא לא מסתכל, פעם, יש כאלה שפעמים עושים את זה יותר, בוא נראה, בוא נקרא את הדברי ימי הכנסת, מה, על מה דיברו בוועדת חוקה כשחוקרו את החוק הזה. נראה מה היה האינטרס של, של חברי הכנסת. ויכול להיות שהיינו בודקים שם, היינו רואים שמטרת חוק עבודת נשים היא לעודד תעסוקת נשים. אני לא בדקתי, אבל יש סיכוי מאוד גבוה שזה נכון מה שאמרתי עכשיו. כלומר שהמטרה היא שיותר נשים יעבדו. האם לתורה יש עניין בזה? לא ידוע לי. לא כן ולא לא. אבל אומרים פה הדיינים, כשאני מסתכל על החוק, אני לא מסתכל על זה שיש מטרת החוק היא לגרום לנשים לרצות לעבוד, ולכן אני רוצה לאפשר להם גם ללדת, שזה לא יהיה חשבון הגדלת המשפחה. אלא, אומרים הרבנים, אני מסתכל על האינטרס שלי כפוסק הלכה, ואני אומר, מטרת החוק היא לא, משהו, מטרה חשובה מבחינה הלכתית, היא לא לעודד נשים לעבוד, אלא המטרה היא לעודד נשים ללדת, כשהם כבר בתוך העבודה. אם אישה תדע שבא שהיא נכנס להיריון, נפטרים אותה מעבודה, היא לא תרצה לה, היא תחשוב פעמיים, כי זה כבר יכול להיות משהו שיפגע בה מאוד קשה, מבחינה כלכלית. ולכן מטרת החוק, התוצאות של החוק, הם זה שהן מגבירות את הפריון, ומאפשרות לאישה ללדת יחסית בנחת, בלי חשש מפיתורים. וזה דבר שיש לו ערך הלכתי. ולכן מה שעולה מכל זה, שכשאתה בוחן את החוק, אתה לא מסתכל את החוק, מה חשב המחוקק, אלא אתה שואל מה התוצאות של החוק, המעשיות, מה אכפת אם חשב המחוקק? יכול להיות שהמחוקק חשב א', א' לא קרה, וא' לא מעניין, וקרה ב'. עכשיו, זה חשוב, אני לא אעריך בזה, אבל בפסק דין במקור 6, שבית הדין הרבני הגדול, יש שם סוגריים. האם החוק הזה הוא, יש הערה של, ביחס לפסק דין ההוא שם, של העובדות של הרשתות החרדיות, היה שם דיון והערה של הרב אורי דסברג, זכרונו לברכה, בוויכוח עם הרב שרמן. והם התחילו לדבר, האם החוק הזה הוא מבטא אידיאולוגיה או לא מבטא אידיאולוגיה? ואם הוא אידיאולוגיה אז הוא לא טוב, ואם הוא כן לא אידיאולוגיה הוא כן טוב. ואני אומר, איך אומרים, אני הקטן ומהיר, שמה זה משנה מה הם חושבים? זה בכלל לא משנה מה הם חושבים. אגב, בכל חוק יש אידיאולוגיה. אין חוק בלי אידיאולוגיה. כן, אמרת בכנסת, יושבים כולם, אין מספיק ימנים בכנסת, נכון? אוקיי, כל החוק יש לו אידיאולוגיה. אנחנו מכבדים גם אידיאולוגיה, זה לא מילה גסה, וזה בסדר גמור. השאלה היא, אני אומר עוד פעם, נחזור לרב הרצוג, האם הוא תגובה למציאות? אם אחרי שהמציאות משתנה, יש ויכוח אידיאולוגי, איך להגיב? אלה אומרים בכל ואלה אומרים בכל. אני המציאות השתנתה, אז מותר להגיב וצריך להגיב. אז זה דבר ראשון. דבר שני, מה האידיאולוגיה של המחוקק? זה לא כל כך חשוב. מה שחשוב זה התוצאות של החוק. יכול להיות חוק שנעשה מתוך אידיאולוגיה X, מאידיאולוגיה Y. מה זה משנה? תסתכל בסוף. האם התוצאה היא פיצוי פיתורים שזה שווה להנקה? גמרנו. מבחינתי זה מספיק טוב. כן, כשהרב ולדנברג כותב את זה, הוא כותב את זה שהחוק הוא כמו הענקה. אני לא הולך לבדוק מה חשב המחוקק בכנסת. הוא אומר, אני אומר שהתוצאה היא כמו הענקה. enough, מספיק לי. כן, כשאומר בית הדין בצפת, חוק עבודת נשים, הוא מגן לזכויות נשים. מה אכפת לי? נכון שהאינטרס שלו היה אינטרס של קיבוץ ניקיות שרצו שאנשים ילכו לעבוד. בסדר, מצוין, הם יחשבו מה שהם רוצו, והתוצאה היא תוצאה כמו מה שקרה בפועל, זה לא כך חשוב. טוב, שכר מינימום, המקור, זה ממש נפלא, ואני חושב שהבאתי את זה, שכר מינימום, המקור שלו הוא בתוספתא, רבותיי, דובר תוספתא, המקור תנאי בין מעל ל-1500 שנה, בקור 12, כופים בני עיר זה את זה, לבנות להם בית כנסת, לקנות להם ספר תורה ונביאים, ורשאים בני עיר להתנות על השערים ועל המידות ועל שכר הפועלים, ורשאים לעשות כצטן. עכשיו נכון, חלק מהאחרונים אומרים, להתנות על שכר הפועלים זה שכר מקסימום לפועלים, אבל מה לי שכר מקסימום ולי שכר מינימום? זה אומר שהתערבות בשוק החופשי, והתערבות בקביעת השכר היא מוכרת כבר בתוספתא. ואני אומר פעם, האינטרס, למה קובעים את זה, זה כבר, זה לא חושב שזה מעניינם. עכשיו, אני רוצה להכניס פה מקור שהוא לא לפניכם, אבל הוא יהיה בדף המתוקן, שיקרא ללם מקור 13, וזה דברי הראש. הראש כותב בניגוד לעיקרון שראינו בספר החינוך. ספר החינוך אמר, אנחנו לומדים מעבד לעובד. אומר הראש, לא נכון. הראש בקידושין, פרק א', כ"ז, כותב, כל הקונה עבד עברי כקונה אדון לעצמו, ולכן אדם שקנה עבד עברי, צריך להשוות השוואת תנאים בין אדון לבין העבד. אם אתה ישן על מיטה, הוא ישן על מיטה. אם אתה אוכל לשאול כיסא, הוא ישאול כיסא. יראה את דווקא בעבד עברי, האמור בפסוק שיוצא בשש, ושכיר שנה, שכיר חודש, שכיר שבת, שכיר יום, עובדים, לא אמרין אנכי. יש הבדל בין עבד לעובד. עבד הוא עבד, ועובד הוא בן חורין, ולכן הוא צריך פחות הגנות. והוא כותב וממשיך, ואפילו בעבד עברי, מייתנה הכל לפי תנאו. גם בעבד עברי, אם מסכמים איתו מראש, אתה הולך לישון על הרצפה, ואני ישן על המיטה, זה גם אפשר לעשות את זה. הוא מפורש מבדיל בין שניהם. לעומת זאת, בשו"ת משפטי עוזיאל, שהוא לפניכם, להלן מקור 14, כי אנחנו נוסיפים מקור נוסף, כתוב, לומד מעבד לעובד, מה שנקרא, בלי להגיד מילה, כי טוב לו ימח, ימח במאכל, ימח במשתה, למדת שיחס בעל הבית אל הפועל צריך להיות יחס אחווה, כי לאדם שווה, ועוזר לו להשלמת עבודתו, ולא יחס של נחות דרגה, המביא לידי מעשים שיש במשום העלבה והחלמה, כי באותה מידה שנזקק הפועל לבעל הבית, כך זקוק בעל הבית לפועל, ומשתתפותו נשלמת פעולתו של הבית. הוא לא מדבר פה על חוקים, הוא מדבר פה על רוח הדברים, הוא אומר, צריך ללמוד מעבדים לעובדים, ואני אומר, אני כתב מוסיף בשולי מעילו, ואומר, הראש שאומר את דבריו לפני המהפכה התעשייתית, אומר, עובד, הוא עדיין בן חורין. אם הראש היה מסתכל על אנשים שנכנסים למכרות הפחם, עובדים שם 14 שעות ומתים שם בקריסות ובפיצוצים, ובילדים שנכנסים לנקות ערובות באנגליה וחולים בסרטן בגלל זה, אני חושב שהוא היה אומר, כמו שאמרתי, המציאות השתנתה. וכשהמציאות משתנה, כבר יש לנו פה עבדות מודרנית. אנחנו קצת שומעים את זה היום בשיח הציבורי, הרבה פעמים בצורה מוגזמת מאוד, אבל במציאות של המהפכה התעשייתית יש עבדות מודרנית. ולכן הצורך שהקדוש ברוך הוא ראה להגן על עבדים בימינו קיים בהגנה על עובדים. ולכן חשב הרב עוזיאל שצריך לשמור על תנאי העבודה, ואגב, שוב, גם בזה יש חקיקה, וצריך ללמוד את זה מעבדים. נסיים בנושא הלנת שכר. לגבי הלנת שכר, הדברים כבר מפורשים בשולחן ערוך עצמו, לא צריך תקנות, שהלנת שכר זה המעבירות החמורות ביותר בדיני ממונות, בדף המתוקן מקור 15, והוא כותב כך, בשולחן ערוך סימן שין המתת, מצווה לתת שכר שכיר בזמנו, ואם מחרו עובר בלאו, אחד שכר אדם, אחד שכר במה וכלים. סעיף ב', כל הקובע שכר שכיר כאילו נותן נשמתו, ועובר בחמישה לאווים ועשה. אין אני חושב שום דבר ממוני שנאמר עליו דברים כל כך קשים, והדברים הם פשוטים. העובד עובד בשביל לקנות אוכל, כן? זה בסוף זה בשביל החיים שלו, ולכן כן, גם הגמרא אומרת יותר מזה, שעובד בעצם גם לוקח סיכון, מסכן את החיים שלו לפעמים בעבודה, מטפס על עצים, מטפס על פיגומים, מוכן לסכן את החיים, כי אם לא יהיה לו מה לאכול, וכשאתה לא נותן לו את המשכורת שלו, אתה בעצם נותן נפשו ממנו, הוא מסכן לסכן את החיים של העבודה הזאת. והוא מסביר איזהו זמנו, שכיר יום יש לו זמן יתנו כל הלילה, ושכיר לילה ניתן כל היום, כלומר צריך לתת בה 12 שעות, אם זה יום או לילה, המוכה לסיום העבודה. כן, לקחת בייביסיטר, לעשות לך בייביסיטר לילדים, בערב, יצטרך לקבל במהלך היום את שכרה. וגם צריך לזכור את זה, לפני שאנחנו מנהלים את המנהל, נהל את עצמנו, אתה לוקח כמו שם בייביסיטריות, זה קורה הרבה, כמה, אין לנו הרבה אנשים כן, שאנחנו עובדים איתם בקטנה, וגם קשה להן בדרך לתבות הכסף, צריך להכין את זה מראש מזומן, לשלם, קיים מצוות עשה מהתורה, ביומו תיתן שכרו. ולכן זה עבירה מאוד חמורה. אין סנקציה כספית על מעסיק שאיחר את השכר. כלומר, אם הוא עבר, הוא עבר על עבירות נורא חמורות, אבל הוא לא צריך לשלם יותר בגלל זה. לעומת זאת, החוק במדינת ישראל, חוק הלנת שכר, מטיל כנסות על מעסיק שהלין את שכרו של העובד, ומיד עולה השאלה, לכאורה מדובר באיסור ריבית, כן? העובד לא קיבל דחינו, כן, מי שזוכר, הגדרה של ריבית, אגר נטר, אתה משלם על זה שאתה מחזיק את צריכת הכסף במשך זמן מסוים. אבל יש מקור חשוב שמסביר למה זה לא ריבית, וזה מקור בדף מתוקן 16, דברי הרמב"ן בשו"ת שלו, שכותב כך, שהתוספת הזו, שלא בתנאי ושלא לרצון הבעלים הוא נפרע. לא מדובר פה על זה, באת לעובד, אמרת, תשמע, אם אתה מסכם העובד מראש, אם תקבל את השכר בזמן עד התשיעי לחודש, תקבל איקס. אם תקבל באיחור, על כל חודש תקבל 10%. שום עובד בדרך כלל, לא על זה מדובר. מדובר על זה שהתחלת שלנו בזמן, ועובד רצה לקבל את השכר בזמן, והעובד מעסיק משך אותו. ולמלא דינו של מלכות אינו בכלל ריבית, אלא בכלל גזל, שבכלל היה אסור לדחות את זה. אלא שדינו של מלך דין והפקר הוא הפקר, ואין כאן גזל ואין כאן ריבית. כלומר, כיוון שלא מדובר פה על איחור בהסכמה, אלא מדובר פה על זה שצד אחד שהוא מעסיק עשה את זה בלי הסכמה. והכנס הוא כנס שהמלך חוקק אותו, לכן אין פה לא איסור גז ולא איסור ריבית, ומותר לקבל את זה, וכך פסק הרמ"א שם בהלכות ריבית. אבל הדבר הזה שלנו במחלוקת, אנחנו בהסכם עבודה של מכון משפט ארץ, קטנו במפורש שהצדים, במקרה שאיחור מעסיק ישלם פיצוי הלנת שכר, וקטנו שזה נעשה על פי היתר עסקה, אז ככה זה גלת כושר מבחינה הלכתית, אבל צריך לדעת ששורת הדין על פניו היא שכנס הלנת שכר איננו, קודם כל הוא ודאי ראוי על פי הלכה, כי זה נושא מהעבירות החמורות שבתורה. מצד אחד, מצד שאין בו איסור ריבית, לפי שיטת הרמב"ן והרמ"א. אני חושב שמכל זה למדנו, אני חושב ש צריך להסתכל על חוקי המגן, זה תמיד השאלה איך אתה מסתכל עליהם. האם אתה מסתכל על חוקי המדינה בתור בעיה, כן, אני צריך כל מה שיותר להיפטר מהם, כי הם רוצים פה לגנוב, לקחת לי את החושם משפט, או בתור פתרון. אני חושב שככל שאתה יותר בטוח בזה שאת הדברים הבסיסיים אנחנו עושים על פי התורה, כן, חיטת חוזה עבודה, ודברים הבסיסיים על פי התורה, אנחנו לא מסתכלים ולא לא חושבים שהחוקים שהמדינה עומדים להחליף אותם, זה מאפשר לך גם להיות, להשתמש בחוקי המדינה במקום שאתה רוצה אותם. כמו שאמרתי, אני חושב שכל אדם סביר היה רוצה באופן בסיסי, לא יודע, יגיד כל חוק וחוק, היה רוצה שתהיה הסדרה של חוקי העבודה במדינת ישראל. תודה רבה.